בדרך כלל, אני חושב כל שנה כשאני עומד לפניכן במעמד הזה של שיחה לפני סליחות, אז א', אני מתרגש מאוד, ואני משתדל לעצמי לכוון מאוד מאוד את המחשבה ואת הדיבור ואת חיתוך הלב, שיבוא למקום מאוד מאוד אינטימי של ביני לבין מילותיה של תפילת הסליחות. להיות מכוון פנימה, להיות מכוון למאוד החלקים הכי אישיים שלי, ודרכם לנסות לדבר אליכן. והשנה אני מרגיש שאין לי את הפריבילגיה הזאת. אין לי את החופש הגדול הזה לדבר רק פנימה כאילו אין החוצה. השנה אנחנו בחוויה מאוד מאוד מטלטלת של שנה, כמעט שנה שלמה, אולי 3/4 שנה, של בית שרועד על יושביו. אם היינו צריכים לקראת כניסה לשבוע סליחות איזושהי הבנה, אז לדאבון ליבנו עם כל העולם חווינו את רעידת האדמה במרוקו, כדי להבין מה זה רעידת אדמה. ואחרי באמת תפילה, עוד זה השעות האחרונות שמנסים להציל עוד ועוד, אני רוצה להשתמש בדימוי הזה על הבית שלנו, על הבית שחלק מכן נולדו בו, או רובכן כבר נולדתם בו. הרבה הרבה מכן זכו שאו ההורים או הסבים עשו את המסע לבית הזה, בחרו להיות חלק מבוני הבית הזה. וזה הבית שהוא אחד הפלאים הגדולים ביותר בתולדות הפלא הגדול הזה שנקרא העם היהודי. אנחנו פלא. אנחנו פלא של גוף שמצא את הכוחות לחזור לחיים מתוך עולם של מוות, של עצמות יבשות. והבית הזה, שהוא הפלא הגדול ביותר בתולדות העם היהודי, רועד עלינו מאוד מאוד. אני מחזיק פה ביד עמוד שאתם תמצאו אותו אחר כך אם תרצו, ככה ברשת. זה דף שכתב הרב קוק לפני 90 שנה בדיוק, בשבוע שלפני ראש השנה, תף ריש צדי גימל, שנתיים לפני מותו, שנת צדי גימל, 33, 90 שנה מהיום, ואני רוצה טיפונת לגעת בו ודרכו לגעת בנו. הוא פותח את המסמך שקוראים לו מסע המחנות. אני ממש ממש ככה מתפלל בשבילכן שתכירו אותו מקרוב, את המסמך הקטן הזה, קטן קטן, מסע המחנות. הוא מתחיל ככה: בעומדנו על סף השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה, במצב של תקווה והתעודדות לעומת כל הדיכאון אשר עבר עלינו בשנה זו העומדת לחלוף מול עבר פנינו, וממעמקי הלב נאמר עליהם, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. עכשיו אתם יכולים להגיד שבכל הדרשות ובכל המאמרים תמיד אומרים היה דפוק ובעזרת השם יהיה טוב, אבל כשהרב קוק אומר שאנחנו עברנו שנה של דיכאון. הדיכאון אשר עבר עלינו בשנה הזו. אני שואל, תגיד, מה הדיכאון? מה עושה יהודי ששואל את הרב קוק שנפטר 90 שנה? מה הדיכאון? שואל את ויקיפדיה, תגידי לי, אנציקלופדיה, מה היה בעולם ובארץ ישראל בשנת 33? אז הדבר הראשון שויקיפדיה יגיד לי, הנאצים עלו לשלטון. היטלר נולד כפיגורה פוליטית. ובתוך שנת 33, בינואר, הוא עלה. בינואר כבר שינו את חוקי המשחק בגרמניה. בפברואר כבר הוציאו את הגזרות הראשונות על היהודים. הכל בשנת 33. זה היה שם, באירופה. וכאן בארץ, מלחמת הכל בכל. מספיק שאני אזכיר רק אירוע אחד שקרה חודשיים לפני שהרב קוק כותב את הדיכאון הזה. היה רצח הפוליטי הראשון ביישוב היהודי בארץ ישראל. רצח של חיים ארלוזרוב. אם אני שואל אתכם, בנות יקרות, מי רצח את ארלוזרוב? עברו הרבה שנים, אתם שואלו, רגע, חוץ מזה שזה רחוב בתל אביב, מה זה ארלוזרוב? ארלוזרוב היה, אני לא אגיד יצחק רבין של שנות ה-30, הוא היה איש צעיר, מהמנהיגים הבולטים ביותר של היישוב העברי בארץ ישראל, של תנועת העבודה. דמות מאוד מאוד חשובה בהתפתחות של קשרי היישוב עם העולם, כולל עם איך להציל את היהודים מגרמניה. ראשית המסע ומתן, האם יהודים מגרמניה יוכלו לעלות לארץ עם טיפה רכוש? כי הגרמנים רצו להלאים את כל הרכוש היהודי. הוא נכנס למסע ומתן. והיה בארץ זרם, תנועה, אחר כך מפלגה, שקראו להם הרוויזיוניסטים. שהם היו הימין הקצה, בהנהגת ז'בוטינסקי. והייתה מלחמת עולם בין אלה לבין אלה. כל פעם על משהו, במקרה הזה זה היה על היחס, אם יש מסע ומתן עם גרמניה, אין מסע ומתן עם גרמניה. אלה קראו לאלה סטליניסטים, ואלה קראו לאלה נאצים. וכנראה זה נגמר ברצח. עד עצם היום הזה, 90 שנה, לא יודעים מי רצח את ארלוזרוב. השלטון הבריטי, זה היה תקופת המנדט, אסר 3 אנשים, סופו של דבר אחד האשימו ברצח, ואז שחררו אותו, והאחד הזה שהאשימו ברצח ושחררו אותו, נהרג על האלטלנה. אתם מבינים? הוא היה עם אוניית הנשק של הרוויזיוניסטים, והתותח הקדוש של בן גוריון הרג את אותו אדם. ויש כאלה אמרו, איזה מעגל נסגר שם בעולמות הגדולים. באותה תקופה היה חשש שהיישוב היהודי הולך להתמוטט. כמה היינו? כמה היו בארץ? זה לפני העליות הגדולות. זה אחרי מאורעות תרפ"ט. היינו מדולדלים. היינו ריקים, דלים. והתחילו לדלוף החוצה, לעזוב את הארץ. זה היה לפני העלייה החמישית. ואז בן גוריון הלך להיפגש עם ז'בוטינסקי. שני הקצוות הכי הכי קשים. הם עשו מפגש והחליטו בדירה פרטית, הם נפגשו. והחליטו לכרות ברית שלום בין הקצוות האלה כדי להציל את הבית המשותף. הקצוות בשני המחנות לא הסכימו. הקצה הימני צעק על ז'בוטינסקי שהוא בוגד. הקצה השמאלי צעק על בן גוריון שהוא בוגד. אתן לכם דוגמה קטנה. אני בדור שגדל באהבה עצומה על רחל המשוררת. רחל היא האהובה על כולנו. רחל הייתה מתנועת העבודה. וכשהתחילו להירקום את הברית הזאת של בן גוריון וז'בוטינסקי, אז רחל המשוררת כתבה שיר, ולשיר הזה קוראים השומרון במצור, או כותרת אחרת, ארבעה מצורעים. מכיוון שאני יודע שכולכן דוברות תנ"ך, אתם לומדות כולכן פרק יומי בתנ"ך, אז אני לא צריך לספר לכם את סיפור ארבעת המצורעים בשומרון. רק תמצית שלו נזכיר לכם, אשר רחל המשוררת ידעה על פה את התנ"ך. זה ברור לחלוטין, כמו הרבה משוררות גדולות. הסיפור הוא שהארץ עומדת לקרוס. העיר שומרון, הבירה של ממלכת ישראל, נמצאת במצור, והכל הכל עומד לקרוס, שנשים אוכלות בשר ילדיהם. המלך הולך על החומה ורואה באמת את השבר הנורא, והוא קורע את בגדיו. כשמלך קורע את בגדיו זה כבר אבוד, אין תקווה, אין כלום יותר. והנביא אלישע מסרב להתנבא, כי הקדוש ברוך הוא אמר קלו כל הקיצים. אין נבואה, אין תקווה, רק רעב גדול בשומרון. והמצורעים שיושבים מחוץ למחנה, כי זה מקומם, הם אומרים אין לנו מה להפסיד, אז הם יורדים למחנה של ארם, או שיקחו אותנו בשבי או שיהרגו אותנו, העיקר סתם כולם מתים, מוות. יורדים ורואים שהמחנה הארמי ריק. למה הוא ריק? כי היה להם עניינים אחרים לצבא ארם בצפון, אז הם עזבו. לא ניכנס עכשיו לפוליטיקה של התנ"ך. אשור תקפו את ארם ליד טורקיה, אז הארמים ברחו והשאירו את כל המחנה, והמצורעים מסתובבים וזוללים ואוכלים ולוקחים את השלל. מין חבר'ה באמת השוליים של השוליים של השוליים של החברה. מי זה ארבעה מצורעים? זה לא משה רבנו ומרים הנביאה, זה הספסוף של החברה. אנשים ריקים, פוחזים, הולכים, דוחפים שלל בכל מיני מקומות מחבו, אוכלים וסובעים, ואז באמצע פתאום אומרים, רגע, אולי נגיד לאנשים בעיר שאין אויב. ואז הם חוזרים העירה, עולים מהמחנה, באמת התבהמו לגמרי, והם אומרים ומדברים, ומביאים את בשורת הגאולה לעם, שיושב ואוכל את עצמו, בשומרון. והמשך, ככה יצאו ממש מהחורבן אל איזה תקופה משוגעת בתולדות ישראל. אז מי הביא את בשורת הגאולה? ארבעה מצורעים באמת מהשוליים של השוליים. וכותבת רחל האהובה, כשומרון במצור, כך הארץ כולה. אני איתכם בשנה הזאת עכשיו, שנת 33. הארץ נמצאת במקום של קריסה, הארץ כולה כשומרון במצור. ושוב, תיכנסו לגוגל, תכתבו את השיר ארבעה מצורעים, תראו את כולו. אבל אז צועקת רחל האהובה ואומרת, אבל אני רחל,
בשורת גאולה לא עווה אם מפי מצורע יתבוא. רק הטהור יבשר ולא התמה. אבקר למות מאשר להיגאל על ידי מצורעים. והאחיינית שלה העידה שאת השיר הזה היא כתבה על בן גוריון שעושה ברית שלום עם ז'בוטינסקי המצורע. זה לפני 90 שנה. אנחנו חיים בחברה מקוטלגת עד מוות. אנחנו מסמנים כל אחד את האחר שהוא הדמון שלנו. השטן, הרע, החורבן. ומיום ליום, במקום שאנחנו נתעורר ונרגע לתוך עצמנו, אנחנו מוסיפים קיסם למדורה, ועוד קיסם, ועוד קיסם, וכל יום חולה יותר מחברו. זה דיבורים של נבחרי ציבור, זה קטלוגים וקטרוגים עלינו בתוכנו. אין איש רואה, ואין איש יודע את שפת רעהו. אנחנו הולכים ביחד, כי אנחנו דבוקים, אבל דבוקים לרעה ולא לטובה. באותה תקופה כתב ביאליק, אחד השירים הכואבים שלו, לא שירים, זה פואמה שלו, הוא מספר על חלום, הוא רואה חלום שיש שיירה, שיירה שהולכת דבוקה, וכולם אוכלים את כולם. אין איש יודע עוד את שפת רעהו. כולם זועמים, כולם מכים, כולם צועקים, וכולם הולכים. הוא אומר, עדר, גם אני אחד מן העדר. מה קרה לנו? שואל ביאליק. הניכור לא מאפשר לנו לחיות ביחד, והסיטואציה של העולם לא מאפשרת לנו להיפרד. אנחנו תקועים אחד בתוך השני. אז מה אתה רוצה, ביאליק? הוא יושב על שפת בתוך השיירה, הוא יושב ואומר, אני רוצה להיות כמו אליהו, אני רוצה אותך, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, בשפה שלו, אני רוצה לדעת את השם, אני רוצה להתרחק מבני אדם. אתם יכולות לראות תופעות רוחניות של אנשים שנמאס להם, נמאס להם מהמדינה, נמאס להם מהפוליטיקה, נמאס להם מהתנועה הזאת של עם שחותר לחיות את החיים של הבית המשותף. אז חלק הולכים לאיזה עולמות רוחניים גבוהים של עצמם, שהחברה תתנהל איך שהיא תתנהל. חלק בורחים לאיזה התכנסות פנימית. חלק עוזבים, פשוט עוזבים. אולי אתם לא מכירות את זה, אבל אנשים שגדלו פה, דור שני ושלישי, נמאס להם, נמאס להם מהחיכוך הזה. אז הם עוזבים. אז חלק עוזבים לעולמות של קודש, וחלק עוזבים לעולמות של חול. ומה יש על הבית שלנו? זה בית משותף. אתם יודעים ש... לא יודע באיזה בתים אתם גדלתם. אני השתדלתי, גם גדלתי כך, וגם השתדלתי לגדל את ילדיי כך. אני מקווה שילדיי גם את נכדיי כך, שהילדים גרים בחדר ביחד ואוכלים אחד את השני כמנהג אחים. היה כלל, אשתי ולי בשנים ההם, שאדלר היה הכהן הגדול שלנו, שכל עוד לא יורד דם אל תפריע להם, שיריבו, שיריבו עד שיורד דם.
כשיורד דם זה נהיה מסוכן. אבל החיכוך שבין אחים זה תהליך של התבגרות והתבררות ושל חיים של יחד. אתם יודעים מה קרה לנו בחברה? עברנו לחדרים פרטיים. החיכוך לא טוב לנו. בחרנו להיבדל, להיפרד. אנחנו גרים ביישובים שלנו, בבתי הספר שלנו, במסגרות שלנו. אפילו משרתים כבר במקומות נבדלים. לא רואים, לא נפגשים, לא רבים, רק מדברים על השני. מקטלגים אותו, מסמנים אותו. לא מתחככים עם האחים שלנו. זה אסון. אנחנו נמצאים לפתחה של שנה חדשה, ממש ממש לפתחה. הרב קוק במסע המחנות מציע נוסחה נורא נורא קטנה. אתם תקראו את זה אחר כך, אבל הוא אומר, הוא עולה פה על איזה נקודה שהוא אומר, ההגדרה העצמית שלי את עצמי מייצרת את הבידול שלי ממך. הוא מדבר על חופשים וחרדים. רב קוק היה מקוטלג חרדי. ואז הוא אומר, אני מסתכל על האחר, והוא אומר ככה, אני ממחנה זה, החרד, כלומר מי שהוא חושב את עצמו שהוא חייב, שהוא שייך למחנה החרדי, הוא מביט הבטה מלמעלה למטה, אל המחנה השני. ובמה שנוגע למחשבות של תיקון, של חיפוש מעשים, שולח יד אל המחנה השני, העומד לפניו בכל מערומיו, והוא חושב שהתשובה שם היא דרושה. אליהם הדברים מכוונים, להם ולא לו. אם האוזן שלכם מספיק רגישה, באיזה שם מכנה הרב קוק את המחנה שלו, ששמים את האצבע שם ואומרים תשובה הם, תיקון הם, להם ולא לו. נדמה לי שבלי להתבלבל, הרב קוק קורא למחנה שלו רשעים. הרשע מן האגדה, שהוציא את עצמו מן הכלל וכפר בעיקר, להם ולא לו. אחד באמת משפטים המובילים להגיד על האנשים השומרי תורה ומצוות, להגיד שהם הרשעים. הקטלוג הוא רשע. היכולת להצביע לשם ולהגיד שהם יתקנו, שהם ישנו, שהם יוותרו, זה לא יעבוד. אומר רב קוק, אני מדלג כמובן, כשאנחנו מייצרים את הקטלוג הזה, תשימו לב, אומר רב קוק, מה קורה. לאט לאט, לא שמים לב מהר, אבל לאט לאט כל אחד מתבצר בתוך עולמו, ואז יש קיר שנוצר ביני לבינו. בהתחלה הקיר הזה הוא קיר וירטואלי, הוא קיר דמיוני, הוא קיר שאני פשוט לא רואה אותך ואני לא מכיר אותך, אבל לאט לאט אני גם מדבר עליך ואני מדמה אותך, ואז אני גם שונא אותך, ואז אני מתגונן מפניך כי אני מפחד ממך, ונוצר קיר הפרדה ביני לבינך. אני אדבר עליך בלי לדעת מי אתה. יש קיר פה ועוד קיר פה ועוד קיר פה. אז אומר הרב קוק, אתם יודעים מה קורה כשיש קירות וקירות וקירות? יש תשתית, קונסטרוקציה, שעליה מה אפשר לבנות? אם יש קירות וקירות וקירות וקירות, מה אפשר לבנות? אפשר לבנות גג. כשאין מחיצות, אין לגג על מה לעמוד. אבל כשיש מחיצות, יש תשתית שעליה אפשר לשים את הגג. מה זה הגג? אומר רב קוק, קיר ברזל עומד בין מחנה למחנה, והערה גדולה ממקור האחדות האלוהית שמוכרחה להיות שורה לישראל, מתעלמת מעינינו, ועינינו ממששים כעברים באפלה. שבמילים הכי פשוטות מה הוא אומר? יש מחיצה של ברזל, לא רק בינינו לבין עצמנו, אלא בינינו לבין אבינו שבשמיים. מי שמדמיין שהקדוש ברוך הוא יהיה נוכח כאן בארץ חמדת אבות, כשיש מחיצות של ברזל בינינו לבינינו, אומר רב קוק, מחיצת ברזל בינו לבינינו. שום סיכוי ששכינה תהיה שורה בארץ שמחטיאה את עצמה יום יום, בלשון הרע ובהוצאת שם רע ובהכפשה כל הרוע הזה שבינינו, זה קירות ברזל שהם תמך לגג שמפריד את הקדוש ברוך הוא מאיתנו. תעשו את כל המצוות, את כל התורה, את כל השבת, את כל הכשרות, ותסלקו את השכונה, את השכינה מעל ארץ ישראל. היא פשוט לא תהיה פה. סתם ארץ, נטולת שמיים. אנחנו מתפללים על הסרת המחיצות. אנחנו מתפללים כל הזמן על המפגש. אין תפילה אחרת בכל הימים הנוראים חוץ מאשר לראות פניך. זאת התפילה היחידה שמחזיקה אותנו בכל השנה כולה ובעוצמות גדולות בימים האלה. לחלות פניך. ואנחנו לא נראה, לא נזכה לראות פנים אם לא נשבור את המחיצה ונתחיל לראות את הפנים של האחר שהוא לא אני. בעזרת השם, אתם תחזיקו ככה בכוח ובכוח, בכוח של עלייה עד למוצאי יום הכיפורים. עד מוצאי יום הכיפורים תהיו בעולם שכולו תפילה וכולו לימוד וכולו השתוקקות לראות פנים. ואז תצאו לתקופת בין הזמנים. אני יודע, אני מקדים את המאוחר, אבל בכל זאת. תעשו מאמץ בחג הסוכות, כשאתם נמצאות בבין הזמנים, להתארח בסוכה שזה לא אתם. תחפשו סוכה שבתשתית שלה, יושבי הסוכה הזאת, מספרים סיפור אחר, שומעים משהו אחר, תורה אחרת, אמונה אחרת. תייצרו מפגש. אל תתעצלו לאזורי הנוחות האלה של אני ואני ואני ואנשי הקשר שלי. תשברו את הקיר הזה. וכשתשברו את קיר הברזל הזה, אז גם הגג ששוחח בינו לבינינו, בעזרת השם, ישתבר. ונוכל להתפלל שהוא יפרוס עלינו את סוכת שלמה. אמן.